רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצאת איתי היום גת מגידו.
בוקר טוב, אהלן.
אהלן, אהלן. שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פינסה קפיטל.
אכן.
יפה. בעברך את היית מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות, ויוצרת הפודקאסט הכלכלי השור והדוב, ושחקני כדורסל.
צלחת את זה.
צלחתי את זה, כן, אמרתי לך, אני לא, לא מאלה שכאילו מקריאים נורא לאט, אני מנסה לעשות את זה בשבונג, ואז זה לפעמים, אבל הנה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי. אני שמחה שאת פה. נראה לי הולך להיות ממש מעניין. כן, כן, כן. ואנחנו בפרשת פקודי, שזו הפרשה האחרונה בספר שמות, ואנחנו בסאגה הלא נגמרת של בניית המשכן, פרשה מספר 4. באמת, זה באמת מדהים. כאילו חטא העגל זה חצי פרשה, מתן תורה זה קצת זה, איכשהו בניית המשכן מקבל 4 פרשות.
את יודעת שזה מסתבר, יסתבר בתוך, יורדים לי הסימונים, שזה בעצם ההסבר הבסיסי, למה יהודים / ישראלים כל כך אוהבים נדלן. כאילו, עכשיו אני יכולה להסביר את זה.
כי זה 4 פרשות. את אומרת, יציאת מצרים מקבל פחות. כאילו, מה הסיפור? 4 פרשות על בניית המשכן. יכול להיות שזה בסוף אנחנו נורא אוהבים את ה... למרות שזה אפילו לא קירות, זה הרי היה מין... כאילו בדים כאלה שהיו סוחבים איתם במדבר, אבל באמת יש פה איזה תיאורי בנייה, נכון?
כן, של משהו שאושר להרגיש אותו.
נכון.
ושנותן ביטחון.
נכון.
נכון, שמחבר אותם לאלוהים.
נכון.
כאילו, זה בעצם אחרי שהם יצאו ממצרים, עברו מלהיות עבדים.
נכון.
ובעצם, זה די מדהים, אפרופו גם הסיפור של חטא העגל, כאילו החיפוש אחר משהו פיזי.
משהו פיזי.
שזה 2024, אנחנו...
אותו דבר.
מרכזי
דבר.
הקניות...
חומים.
פדיונות בסי.
וואו.
בסוף כאילו אנשים מחפשים כל הזמן לקנות משהו שהם יכולים to feel.
כן. כן. זה מאוד מעניין, את יודעת, את כאילו מגיעה מהצד הכלכלי, אני מגיעה משינוי חברתי וממחשבה על המדינה וזה וזה, ואני כל הזמן אומרת, איזה יפה זה המשכן, כולם ביחד באו לעשות, ואת אומרת, איזה יפה זה המשכן, כל אחד רוצה שיהיה לו משהו פיזי.
שיהיה לו משהו פיזי.
בסדר. שתי פרספקטיבות לאותו דבר.
אבל יש בזה כמובן משהו, זאת אומרת, זה כאילו לקחת את הרוחני.
נכון.
אני אגיד, בזהות שאצלי אסוציאציה זה קצת לא להסתפק בו, אצלי בראש רוחניות, יש בה משהו של הסתפקות במועט, ובעצם החיפוש, הריצה הזאת שלנו, אחרי כל הזמן שיהיה לנו, שאנחנו חייבים שיהיה לנו דברים, זה לא רוחני בעיניי.
לא.
זה מאוד גשמי.
נכון.
ולכן, הצורך שלהם, שאני יכולה להבין אותו, של לנסות לבנות, כאילו, קרה להם משהו מטורף, נכון? הם היו עבדים המון שנים.
נכון.
ופתאום מישהו שחרר אותם.
נכון.
וזה נכון שיש את דמותו של משה.
נכון.
אבל בסוף...
אבל זה לא מספיק.
זה לא משה, זה יד אלוהים.
נכון. וגם ואז... משה הוא לא מספיק, כאילו... ואת יודעת, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי הרי רגע לפני מתן תורה, יש את הסיפור ש... שיתרו, שהוא החתן של משה, בא לבקר אותו, ורואה אותו יושב כל היום, ובעצם... בעצם כאילו שופט את העם, בני ישראל באים עם הצרות שלהם, והוא נותן להם פתרונות, אומר לו, אתה לא היית בסדר, אתה זה, מסביר להם מה צריך לעשות וכו', ובאיזשהו שלב יתרו אומר לו, תקשיב, אם תמשיך ככה, נבול תיבול, כאילו אתה לא תוכל לאורך זמן, אתה לא יכול, כל בן אדם שיש לו בעיה, אתה צריך למצוא לו את הפתרון, ואז הוא בונה איזה מין מערכת משפט נורא מסודרת כזאת, של לכל, כאילו שרי עשרות ושרי מאות ושרי אלפים, ומי אחראי, כאילו כמו בית משפט שלום, בית משפט זה, וזה מעניין מה שאת אומרת, כי כאילו, את אומרת, צריך משהו שכאילו ייתן לבני ישראל את ה... שזה לא רק אלוהים שיש משהו בדרך, ואמרתי, יש את משה, יכול להיות שזה שהם באו אליו עם כל צרה קטנה, זה בעצם הם רצו קצת להאחז בו, קצת להחזיק כן. בו. ואז הפתרון שאנחנו מקבלים של המשכן, זה שכאילו כולם יכולים, אתה לא חייב לראות את משה כדי להרגיש שאלוהים איתך, אתה יכול להרים את הראש, לראות את המשכן שנמצא באמצע העם, הרי כאילו כשהם כן, נדדו, כן. תמיד המשכן היה באמצע, זה יפה.
ואולי גם למצוא בעצמך את הפתרונות.
אולי, נראה לי, הם עוד לא שם.
עוד לא שם.
הם עוד לא שם, אבל אפילו זה שהם כאילו, אתה מכירה את זה שהילדים הרבה פעמים, כאילו, אני כל זה מסתובבת עם רגשות אשמה שאני לא מספיק עם הילדים. נכון? מכירה את העניין הזה, רגשות אשמה, אנחנו לא מספיק עם הילדים, וכו' וכו'. ואז את אומרת, היום אני אגיעה הביתה מוקדם, ואז את מגיעה הביתה מוקדם, ואת כזה, היי, אני בבית, מי רוצה? כאילו, במצב הטוב זה שקט, במצב הרע זה אמא די. בסדר? ואני אומרת, זה אותו דבר פה, יכול להיות שהם לא באמת רצו את משה, אבל הם רצו לדעת שמשה באזור. מבינה? כן. ואז כאילו ברגע שיש את המשכן, זה כאילו מזכיר להם בסדר, מרימים את הראש הזה, והנה, בסדר, משה באזור, כולם, זה בסדר, אפשר להירגע כן. ולהמשיך.
כן, זו החלופה.
כן, המשכן זה החלופה, יפה, ממש יפה. טוב, ואנחנו נעבור על פי מיטב המסורת בפסוק האהוב.
שלא ישתמע, אהוב.
לא, נכון, אמרנו לא אהוב, נכון.
דבר על מיסים.
נכון.
מי אוהב מיסים?
רגע, אז...
פסוק שדיבר אליי.
זהו, פסוק שדיבר אליי,
שהתחברת אליי. שגם ירים לנו לבדיוק, לדבר על זה.
בבקשה.
אז יש כאן פסוק, הם בעצם מדברים לפני זה על זה שכל אחד יכול להביא את ה... להביא כסף או...
נכון, תרומה. תרומה. בשביל המשכן. נכון.
בשביל בניית המשכן. ואז באיזשהו שלב הם מגיעים בעצם, הם אומרים, בקע לגולגולת, מחצית השקל, בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ל-600,000 ו-3,550. ובעצם, אני לא יודעת אם זו הפעם הראשונה שפוגשים מס. אם זה האזכור הראשון.
כן, אני צריך לבדוק אם זה האזכור הראשון בתורה.
אבל...
יכול להיות שחלק מהעבדות גם. כן, כאילו בהקשרים של... יש שם מיסים, שם יש מיסים, כן, שמעלים להם את המס, כן. אבל זו פעם ראשונה שבני ישראל...
שהם בונים מערכת...
בדיוק.
של גביית מס, נכון. כדי בעצם לבנות את המשכן.
נכון.
חצי שקל לגולגולת.
נכון.
ואני שאלתי את עצמי, כשקראתי את זה, מאיפה יש להם כסף?
נכון.
יש לך תשובה על זה?
אז לא, זו שאלה מאוד טובה, כי הם עם של עבדים, וזה קטע כי... כי כאילו מספרים שלפני שהם יצאו ממצרים, אלוהים אומר להם שכל אחת, שכל אישה תלך לבקש כלים ושמלות מחברה שלה המצרית, וכאילו הם ישאלו כלים וכל מיני ציוד וכזה, ואז שהם יצאו ממצרים, יקחו את זה איתם. וזה כאילו תשלום על שנות העבודה שלהם. עבדו שם עשרות מאות שנים באמת, ונתנו את הנשמה, וזה כאילו הדרך לשלם. עכשיו, מה שמדהים בסיפור הזה, שכבר בסיפור ההתגלות של אלוהים למשה בסנה, הרי איך כל הסיפור, איך משה נהיה מנהיג, הוא הרי את כל הסיפור של הלידה שלו וכו', ואז הוא מכה את האיש המצרי, והאיש יבא וזה, ואז הוא בורח, וכאילו הוא מתנתק, הוא הולך לזה, ויום אחד הוא הולך עם הצון שלו, ופתאום הוא רואה את האש בסנה, והסנה לא הוקל, ואלוהים אומר לו, משה, משה, וזה, הנני, ואלוהים נותן לו נאום באמת מהסרטים. והוא אומר לו, אני זכרתי את העם שלי וזה, ואני אבוא ואני אוציא אותם ממצרים, וכבר בנאום הזה הוא אומר, וכל אחת תשאל סמלות מאחותה, וזה כאילו, זה בתוכנית. זה בתוכנית הראשונית, עוד לפני שמשה בכלל אמר, טוב, יאללה, אני אבוא, עוד לפני שמדברים פרעה, עוד לפני שקורה משהו,
הוא כבר אומר
הוא לו... הוא כבר אומר, זה מה שהולך לקרות, משם הולך להיות כסף. שזה מאוד, זה... כאילו אמרת לה...
בא עם תוכנית עבודה.
זה בא עם תוכנית עבודה, את אומרת על הנהירה של עם ישראל לנדלן. אני אומרת גם, סליחה, אני אגיד את זה מהקטע הטוב יחס ליהודים ולא האנטישמי, אבל כאילו גם זה שהיהודים התעסקו בבנקאות. נכון. כאילו יש משהו מהשלב הראשון, כאילו שברור שכדי לעשות, כאילו בסוף אתה צריך נדלן, בסוף אתה צריך את הכסף, אתה צריך כאילו...
אני אומר, אלוהים, ישות ריאלית.
אלוהים ישות
מבין
ריאלית.
מבין את העבודה... מבין מה צריך, למרות שכביכול הוא אמור לסדר הכל.
נכון.
שלא יחסר להם.
נכון.
עדיין זה בסוף פוגש את יביאו סמלות, יביאו את הקטעים.
זה קטעים, ואתה יודעת מה עוד יותר מדהים? שהרי מסתובבים במדבר, ואין שם לחם, ואין בשר, ואין זה, ואלוהים ממתיר להם מהשמיים מן, ומביא להם סלבים שיהיה להם בשר, אבל עדיין יש להם כסף, כאילו, בגדים, כסף, זהב, וגם כסף ממש, שהם לקחו איתם ממצרים בדרך החוצה. זה כאילו איזה שילוב כזה של
בין... שהוא מוזר. זאת אומרת, כן. הוא מעורר שתהייה, איך זה מסתדר. כן. לנו יש הרבה יותר את האסוציאציה של העוני, עבדות, ושהם צריכים אוכל, אז אלוהים מביא להם. ואז פתאום בונים משכן.
נכון.
אגב, זה נכון שוב, גם על עגל הזהב, כאילו מאיפה.
נכון.
אבל זה ההוכחה הראשונה לזה שהיה.
היה. נכון, היה. וגם, את יודעת, היהדות, אני חושב שאחד הדברים שהופך את הספר הזה לספר הספרים הנצחי, וכאילו שתמיד אפשר להסתכל עליו וכולי, שהדברים לא 100% תפורים. הם גם כאילו, תמיד יש לך קצת סימן שאלה, בסדר? וגם, בדרך כלל, הרבה פעמים יש כאילו שני ערכים במקביל, אוקיי? אז יש לך את הערך הזה שאלוהים ידאג לכל צורכייך. מצד שני, אחותי, אם את לא תלכי ותדאגי לזהב ולשמלה, וזה לא יהיה לך. כן. כאילו, זה לא בדיוק אלוהים דואג, זה אינה. זה שניהם במקביל, את גם, בסדר, את צריכה להתפלל, ואת צריכה להיות בן אדם טוב, ואלוהים ממתיר את השפע, הכל טוב, ואחותי, לכי לעבוד. תשיג את הכסף, אחרת לא יהיה לך.
פרודקשן, פרודקטיביות.
כן, ושניהם ביחד, וזה קטע, איך, וואי.
דרך אגב, אפרופו הפסוק על מס הגולגולת, אז יש פה מצד אחד, העובדה שהמס גולגולת הוא אחיד פר גולגולת.
נכון.
ואנחנו חיים בעולם של מס יחסי.
נכון.
שבעלי השכר הגבוה, שעוד פעם, זה מוזר לדבר במונחים של שכר גבוה, כי הם לא מתפרנסים, למיטב הבנתי. אבל בעלי הנכסים משלמים יותר מס, לפחות בשאיפה, והמעמד היותר נמוך משלם פחות מס. אני מניחה שחלק מהדבר הזה קשור לזה שכנראה גם לא היו מעמדות, וזאת אומרת, בסוף זה איזה קבוצה אחת יותר.
למרות שאני אומרת לעצמי, אם אני מניחה שזה אותו עם כמו שאנחנו היום, בסדר? אז בטוח הם הלכו במדבר, לא יודעת מה, נולדו ילדים, בטוח הם היו צריכים בגדים, בטוח היה מישהו, אנשים בטוח, סליחה, פתחו עסקים תוך כדי, כאילו, גם מה הם יעשו?
פתאום את מדמיינת שוק.
אני מדמיינת, כן, ואני אומרת, אז זה...
פעם דמיינתי רק חול, עכשיו אני מדמיינת שוק.
אני מתחילה לדמיין, כן, מה, מי עשה, מה, בטח איזה צורף, בכל זאת, אנשים התחתנו, הם רצו לקנות, רצו לקנות לעצמם דברים, רצו לקנות לילדים שלהם, לא יודעת מה.
כן.
בטוח היה משהו, בסדר? אנחנו... כל הנשים בסוף, לא כל, הרבה נשים לאורך הדורות אהבו להתקשט. זה לא בטוח, כן. כאילו בטוח היה משהו בדברים האלה, אז יכול להיות שכן היו מעמדות, גם מאוד הגיוני שהיו מעמדות, אנחנו יודעים, נגיד שקורח ועדתו, קורח הוא היה כאילו מהאנשים העשירים, שאחר כך הוא מורד במשה, אז היו עשירים, אז כן. כנראה שתמיד היו מעמדות, וזה מעניין, זה החלטה מעניינת, שזה אחיד לכולם, מס גולגולת זה משהו שהיה לאורך ההיסטוריה, כאילו זאת הייתה שיטת מיסוי מאוד מוכרת.
כן, כן.
שכל אחד משלם, כאילו נולד לך תינוק ואתה משלם עליו מס.
כן. ודווקא לפני זה, הם בעצם אומרים לעם ישראל, משה אומר,
תתרמו, תביאו. כן.
לא משה, יש פה שניים שמנהלים את האירוע.
כן, הם מנהלים את הבנייה, שזה בצלאל ואליאב, אבל נכון, זה משה אומר להם.
תביאו בעצם מה שאתם יכולים, תתרמו, וגם תתנו בעבודה.
נכון, אפשר או לתת, נכון, זה מהפרשה הקודמת, אפשר או לתת תרומה, שזה כסף, וממש משה אומר את זה, ויאמר משה על כל עדת בני ישראל, בסדר? קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת. בסדר? ואז יש גם תחלת וארגמן ותולת שני ושש ועיזים. כאילו זה גם סוג הבדים ואורות אלים וזה, וכאילו, ושמן ואבני שוהם, כאילו, הוא אומר, תביאו כל מה שאפשר, ויש אופציה
בתרומות.
נוספת. בתרומות, כן. זה כאילו, המס מגיע אחרי התרומה.
כן.
והתרומה, יש שתי אפשרויות, או תרומה של כסף, או של בדים, או של שמנים, או של... שזה גם מעניין. זה כאילו, מה שבא ברוך הבא, פשוט תביאו, כן. בסדר? וגם אפשר לתת עבודה.
זה קצת מזכיר לי, פרופו התקופה שבה אנחנו חיות כעת, אם את חושבת על התחלה של מלחמת חרבות ברזל,
נכן.
שבעצם כאילו ההווי שלה ביחד, של הדריכות נכן. של כולם עכשיו למען, אחד למען השני, אז ברור שיהיו הרבה אנשים שגם כנראה אין להם הרבה, ותרמו ויצאו נכן. מאזור הנוחות שלהם לחלוטין לטובת הדבר הזה.
נכן.
אבל בסוף, גם את מסתכלת היום על גיוס המונים, אז יש אנשים שיש להם יותר, אז הם יתרמו יותר. ויש בזה באמת איזה משהו שזה מהיוזמה של הבן אדם.
כן. אוקיי?
מאפשרים לו להשתתף, נכון. ככל יכולתו
נכון.
בעצם.
נכון.
בין אם זה בעבודה, כמו שאמרת, או בתרומות.
נכון. ואת יודעת, אני מנהלת את העוגן למשפחות המילואים, אנחנו עוזרים היום למשפחות מילואים, עוזרים היום ל-25,000 משפחות, כבר כאילו לדעתי עלה ל-27,000, אני צריכה להסתכל, משפחות מילואים ב-690 ברחבי הארץ, ואנחנו עוזרים עם התנדבות, כאילו משפחת מילואים שבהם האבא או אמא יצא למילואים, אז בעצם התנדבות שמחליפה את הזוג ידיים, בסדר? אז אם זה עזרה עם הילדים, בישול אוכל, כיפול כביסה וכל הדברים האלה.
ודרך אגב, אם תוסיפי כאילו שזה בסוף כן בא בתור הגל הראשון,
כן.
האנשים שיוצאים באופן ספונטני ומייצרים לתרום. יוזמות,
נכון.
ותורמים בכסף או בזמן,
נכון.
או פה לתת נכון. שתי ידיים ולא כסף,
נכון.
שווה כסף, שלפעמים הוא אפילו יותר מכסף,
נכון.
ובגל שבא שאחרי זה שהממשלה נאלצה להטיל מיסים, כדי לממן את העלויות
את
שלה,
צריך.
לתובת המלחמה. ואז יש בזה...
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה.
בדיוק באותו סדר.
נכון.
כי יש משהו בהתחלה לעשות את זה נורא טבעי. יכול להיות שזה אפילו, סבבה, משה אמר להם, אבל שזה גם היה מאוד...
זה היה מאוד
יוזמה מהנשמה. יוזמה מאוד טבעית.
מה זה יוזמה מאוד טבעית? באיזשהו שלב אומרים להם, תקשיבו די, תפסיקו להביא, אתם מביאים יותר מדי, אין לנו, יש פה יותר מדי מתנדבים, יותר מדי אנשים, יותר מדי בלגן. די, תלכו, אנחנו ננהל את האירוע. אבל
שזה בדיוק כמו מאגרי בהנגר בגני התערוכה,
שהיו
ערימות, כאילו, אני זוכרת שאנשים אמרו, תפסיקו להביא בגדים, תפסיקו להביא זה, כולם עשו ניקו את הארונות.
לא, אבל גם אנשים קנו, אני זוכרת שכל החיילים אומרים, תפסיקו להביא את...
נכון, התמונות של השמפו, פה יש לנו 7 טון שמפו, 7 טון מרכך.
תפסיקו, לא צריך, אל תביאו, אל תביאו.
כן.
אבל זה גם, אני חושבת על העניין הזה, שכל אחד כאילו אפשר לתת בכסף, ואפשר לתת בידיים, וכאילו העניין הזה שעושים ביחד, זאת אומרת, אז בעוגן למשפחות המילואים זה ממש ככה, כאילו כל אחד מתנדב במה שהוא יכול, ואנחנו רק גאים בזה, שכאילו אפשר להתנדב בכל דרך, ולתת מה שזה, וכן, את צודקת גם שבאמת עכשיו אנחנו עובדים על שיתוף פעולה עם המדינה. כאילו, זה לא באמת, אי אפשר באמת להחזיק ארגון כזה רק על גל ההתנדבות הראשון. אז אנחנו עושים שני דברים, אנחנו גם מתחזיקים מערכת יחסים, כאילו עובדים עם המתנדבים, אני אומרת, עברנו משלב ההתאהבות לשלב מערכת היחסים, כאילו עכשיו, עושים את זה מסודר, ובמקביל, נכון, אנחנו כאילו פונים לכל מיני מוסדות מאורגנים, אנחנו צריכים לעשות את זה הרבה יותר במוסד ומאורגן, אז את צודקת, אז כנראה שזה באמת, אני כאילו שואלת את עצמי, אם משה ידע מראש, שבסוף הוא יבקש את המס.
כן.
אז שהוא אמר לעצמו, בוא נראה.
לאן זה יוביל אותנו.
כן, כמה מביאים, ועוד משהו שאני חושבת לעצמי, שלא, זה מחשבות כאלה, שבטח הוא גם אנשים קמצנים, סליחה, שלא נתנו כלום. בסדר, הוא אמר, כאילו, בונים את המשכן, גם אנשים יודעים לספר לעצמם למה הם לא צריכים, ולמה זה, ויש איזה סיפור, אני לא זוכרת את השם שלו, על הפסל החירות, שהרי זה התרומה שהם קיבלו מצרפת, ועשו איזה מין מגבית כזו אצל האמריקאים, כאילו, אני חושבת שגם להביא את הפסל, וגם להעמיד אותו, וכאילו היה צריך, אנשים תרמו. והסיפור הזה מספר על איזה אבא הזה, שאומר, אני לא תורם כלום, אני לא מוכן, מה הם גם יקחו ממני כסף, לא, במקום אחד משלם מיסים, לא רוצה, לא רוצה. ואז, אחרי שמגיע פסל החירות והוא עומד, והוא כאילו מבין שזה בדיוק הסיפור שלו, של זה שהגיע כאילו, הגיע לארצות הברית, מרדוף, מאירופה, וכולי וכולי, אז הבת שלו ראה אותו זורק דולר, כאילו, הוא כאילו עומד על פסל החירות, וזורק את הדולר
שלו. מסתכל לאחור ומתחרט שהוא לא היה חלק.
כן, אז אני אומרת, זה גם משהו כזה, שאתה אומרת, אוקיי, מחצית השקל, אז כולם שמו, אז גם אם כאילו הייתה קמצן וזה, ולא זה, בסדר, אז בסוף, אתה לא יכול, שתהיה לך מערכת יחסים מורכבת מול המשכן, שכאילו אתה לא שמת את הכסף, אז זה לא שלך. בסוף כולם שמו, וזה גם שלך. כן.
מעניין.
ומה את אומרת על השיטת המיסוי הזאת? את חושבת שזה יכול לעבוד?
בואו תיתנו כמה שאתם יכולים, ואחר כך ניקח כן. את השארית. יש בזה משהו נורא הרמוני.
כן.
כי, נכון? תחשבי רגע על המבנה של למשל קיבוץ.
נכון.
בסוף בקיבוץ,
נכון.
גם בהתפתחות שלו, יש מי שעובד, בוא נניח קיבוצים שעדיין מנהלים מערכת קיבוצית.
כן.
אז יש את מי שעובד ברפת,
נכון.
ואת מי שמנהל את המפעל.
זה בדיוק
וברור
כמו...
שמי שמנהל את המפעל, נכון. אם הוא היה מנהל מפעל בשוק החופשי, הוא היה כנראה מרוויח הרבה יותר כסף, וגם התועלת שהוא מביא לכלכלת הקיבוץ, היא יותר גבוהה ממי שעובד ברפת, אוקיי? נכון. שניהם חשובים, ברור. אבל הם בדיוק הדוגמה למעמדות. ובמיוחד במפעלים בקיבוצים שהם טכנולוגיים ועם עם קדמה.
נכון.
ולא טקסטיל וכאלה. נכון. דברים, אז יש בזה משהו, ועובדה שאנחנו רואים שקיבוצים מתפרקים מהמודל. היום את הולכת לרוב הקיבוצים, אז חלקם זה כזה רגל פה, רגל פה, חלקם לגמרי כבר רק הופכו כמו מושב.
נכון.
אבל זה, במהות זה כזה, זה שיתוף. זה בעצם קבוצה שיתופית שמנהלת את הכלכלה שלה ביחד, נכון. ואין מעמדות. אני תורמת על פניו יותר, אבל זה מתחלק עם כולם, ואני אחווה את אותה רמת חיים שחווים השכנים שלי. ואני לא יודעת אם כמו דיברנו על העניין של המעמדות, ואני מסכימה, אני מקשיבה לך, זה באמת מאוד הגיוני שהיו. בסוף לא יעזור, תמיד יש אנשים שרוצים יותר כוח, שמושכים יותר, נכון, שהם יותר דומיננטיים, או שבאמת יצרו אולי איכשהו אגרו יותר נכסים, או שהם בדיוק.
יזמים כאלה,
בדיוק.
כן.
ובסוף נשאלת השאלה, כמה זמן הם מחזיקים בזה שהם היו כביכול בתחושה שהם לא מממשים את הפוטנציאל שלהם עד הסוף, כי הם כן הגיעו להחזיק את התפקיד, אבל זה לא פוגש להם את הכיס. אז את המציאות מראה שזה ברוב לא המקומות זה בסוף לא עובד לאורך זמן, זה החזיק הרבה שנים, אבל זה כבר לדעתי 20 שנה מתפרק. פשוט תהליכים, איטיים.
אם אמרנו שאת הסיפור של הנדלן אפשר להבין מהפרשה, כן. אחר כך אמרנו שגם הריאליות של הכסף והעיסוק של יהודים לאורך ההיסטוריה בכסף, נכון? וגם בעצם אנחנו אומרים שהתפיסה של הקיבוץ, כן. סוג של נמצאת פה. והדבר השני שאני אגיד תכף, הדבר השני שאני אגיד, זה שהקיבוץ בעצם עבד, כאילו בתקופה שהמדינה הייתה כמו בתחילת המלחמה, או בתקופה של ההתלהבות, כן. בסדר? ואז אנשים היו מוכנים לשים הכל בצד, כי הם היו חלק מסיפור חלוצי
גדול. יותר בהישרדות גדול, מאשר בחיים.
אבל דעתי זה לא רק הישרדות.
או בבנייה.
זהו, הם היו חלק מסיפור בנייה, אבל גדול.
אבל זו בנייה הישרדותית. מבינה? זאת אומרת, זה בנייה למשהו שלפני זה לא היה לך.
כן.
וקצת כמו יזמות.
זה יזמות יותר מאשר הישרדות בעיניי.
קמה בבוקר, ואת כל כן, יודעת שאת צריכה ליצור את זה.
כן, שאת חלק משהו גדול.
כשאני אומרת הישרדות, אגב, זה לא בקטע של חיים או מוות, אוקיי. אלא בקטע של כאילו מוד בראש של...
למות או לכבוש את ההר.
של, כן, כן של... כמו אני, יש לי עסק, אז אני אולי לא דוגמה טובה, כי הייתי ברוח יזמית גם כשהייתי שכירה. אבל לבוא ולדעת שאם את לא מייצרת את זה, זה לא יקרה.
נכון.
וזה בסוף אצלך בידיים שלך.
נכון.
בא לייצר את זה, או שאת עכשיו נחה. לא
נכון,
מייצרת את זה.
נכון.
אבל זה, אז זה בדיוק זה. צריך לבנות, אז בונים. לעומת אם הם היו מגיעים לארץ ישראל, והכל היה מוכן.
נכון.
הם רק היו צריכים לבוא בבעל למלון.
נכון.
אז זה רמת נחיצות אחרת. רמת נכון. דריכות אחרת.
נכון. נכון. את יודעת, זה גם מעניין, כי כאילו, אנחנו לא עם כמו כל עם. בסדר? רוב העמים, את זוכרת את דיאלוג של שאולי על מלחמת אזרחים בארץ נהדרת, את זוכרת? אז יש שם בהתחלה, הוא אומר, תקשיבו, זה לא נדבק, בסדר? הרי כל מדינה, איך זה עובד? יש עיר, הם מסתדרים אחד עם השני, מעוד עיר ביחד, נעים נפה או נפה, כאילו, ואז אחר כך נהיה מזה מדינה. זה לא באים מכל העולם וזה, כאילו, זה נהיה טבעי, כאילו ככה הוא מסביר.
זה קורה מעצמו.
זה קורה מעצמו, כן. ואצלנו, העם שלנו, זה אף פעם לא קרה מעצמו. כאילו, אף פעם לא ישבנו במדינה שלנו, לא יודעת מה, בעיר שלנו, ולאט לאט התגלגלנו כמדינה. תמיד כאילו יש משהו נורא, אנחנו בעצם יוצאים ממצרים, כובשים את הארץ, מקימים מדינה, כאילו יש משהו בנו, שאתם מדברים על הרוח היזמית הישראלית, זה כאילו נורא טבוע בנו כעם. אנחנו לא באמת יודעים לנוח.
זה לא, התגלגלנו וזה קרה.
כן, ואנחנו הכל בסדר, כן, הכל הסתדר, כוכבים הסתדרו. אז נהיינו בהתחלה כמה ממלכות קטנות באיטליה, ואז התאחדנו לאיטליה גדולה יותר, וגם בצרפת ככה או באנגליה, כאילו כמה כפרים, ואז לאט לאט זה, והיו תאצילים. משהו אצלנו, היינו צריכים, אנחנו כאילו כל הזמן צריכים להתאמץ כדי שזה יקרה, ולדעתי זה חלק מהרוח היזמית שלנו, שכאילו, אפילו פה, כאילו, יצאנו מצרים, אנחנו צריכים להקים את המשכן שלנו, אנחנו צריכים לעשות את ההליך הזה, ויש משהו ברוח היזמית, שהוא מצד אחד, זה באמת משהו הישרדותי כזה, שכאילו, אתה לא יכול לנוח, אתה צריך לעשות.
וגם זה אומר שמה שאלוהות מייצגת, זו עבודה קשה.
עבודה קשה.
זה לא, בואו, אני אסדר לכם הכל.
נכון.
זה עבודה קשה. זה אגב מתחבר גם לדיון ש... נמצא במדינת ישראל שנים, לגבי חרדים, כן עובדים, לא עובדים, שבעצם להיות, לעסוק בתורה, או, זה לא או-או, זה בעצם במהות שלו, בתחילת הדרך.
מהרגע הראשון.
מהנאום, כמו שאמרת, נכון? של אלוהים במעמד הסנה הבוער.
נכון.
של חייבים לעבוד, כסף כדי נכון, לנהל את האירוע.
נכון.
וזה לא בלגנוב, סבבה, לא. אומר להם, תשאלו, וזה בסדר, וזה גם זה, כאילו, גביתם כסף על העבודה,
על ועל עבודה.
ההתעללות שהעבירו
בכם. וגם עבדתם כל השנים, עצת, כן. וכאילו, זה קטע, כי כאילו, אני אומרת לעצמי, האם החרדים היום אומרים להם, תקשיבו, אנחנו צריכים לבנות את המשכן, בסדר? כל אחד שיבוא או לטוות את הזה, או להכין את הזה וזה, אז החרדים אומרים, רגע, שנייה, אני צריך ללמוד תורה, אני לא יכול לבוא, כאילו, הקונספט הזה של לשבת ללמוד תורה במקום לעבוד, הוא המצאה חדשה, הוא לא רלוונטי לכלום.
ובעצם לפי הפרשה הזו, ויש לזה הרבה הזכורים, פשוט לא...
הוא פשוט לא רלוונטי. לא רלוונטי.
נהפוך הוא, יש כאן...
ממש.
כמו שאמרנו, תוכנית עבודה מאוד ריאלית, מאוד יזמית, מאוד מהשכל.
מאוד. האופן שבו אנחנו חיים במדינת ישראל, כאילו, הציבור הלא חרדי, אני מאמינה, בסדר, לכן אני דתייה לא חרדית, אני מאמינה שהוא הרבה יותר דומה למה שאלוהים רוצה, והיה, ומצפה מאיתנו לעשות, וכל הקונספט הזה של כאילו ללמוד תורה במקום להילחם, ללמוד לא, זה בפרשות מאוחרות יותר, אבל במלחמת מצווה, במלחמה שכאילו, זה מלחמת אין ברירה, יש בתורה הבחנה במלחמת אין ברירה, במלחמת יש ברירה, גם אנחנו עושים את זה מאוד בעם שלנו, בנשמה שלנו אנחנו עושים את זה, ובמלחמת מצווה, זה כולם יוצאים להילחם, אפילו אומרים חתן מחופתו, כאילו, כן. אתה, ממש, כולם, אין, כולם, ראינו את זה בשבעה באוקטובר, כולם יוצאים להילחם, כן. אז לא, זה ממש, זהו, ואז אחרי כל הקטע הזה של המס, זה מעניין, שממשיכים לבגדים של הכהן הגדול, ואני אבחר את הפסוק שלי, למרות שאני חייבת לומר שזה יכול להיות, זה כאילו, יש פה גם את התיאור של המשכן עצמו, שהוא נורא נורא יפה, הכל נורא יפה, ממש מוקפד, ויש את בגדי הכהן הגדול, ואני אקריא פסוק אחד, ויעס את החושן, מעשה חושב, כמעשה אפוד זהב, תחלת וארגמן, בתולת שני ושש משזר, ואז הוא כאילו, בעצם מסבירים שיש ארבעה תורים של אבני חן, אבנים מאוד מאוד יפות, וזה קטע, זה קטע, כמה אנחנו היום חושבים על היהדות כמשהו מאוד, שכאילו צריך להיות, שהמבנה מוקפד ויפה, או שהבגדים מוקפדים ויפים, כאילו, כמה אנחנו מדמיינים.
לי תמיד באסוציאציה, כשמדברים על הוד והדר של בית מדרש, אז כאילו יש לי תמיד את הכנסייה, שתמיד זה נורא גדול, נורא מפואר, וגם בנצרות למיטב ופחות ידיעתי, זוכרת שאבא שלי היה מסביר לי את זה, כשהיינו מטיילים בכנסיות, על הקונספט הזה שהאדם נכנס לכנסייה, והוא צריך לדעת את מקומו.
כן.
להרגיש במכוון, קטן, והכנסייה היא האדירה והגדולה.
נכון.
ובבתי כנסת, נראה שביקרתי בלא מעט, אין את החוויה הזו.
נכון.
האמת היא, רובם אפילו די צנועים. אני בטוחה שיש כאלה יותר עשירים ומעודרים, כן. אבל בגדול, את הולכת לבתי כנסת בשכונות, זה לא משהו מאוד, מאוד מוקפד.
נכון.
אוקיי? וגם בפרשה יש על כל הבגדים של הכהן,
נכון.
וכאילו מאוד, מאוד שמים על זה דגש. וגם בזה, את יודעת, את מסתכלת, את לא, אני לא רואה, אני לא מבחינה בזה
כן.
כל כך.
כן, כן, כן. אז כאילו, את אומרת את זה, ואני חושבת על זה שבעצם לעומת כנסייה, שהמטרה היא שאדם ירגיש אדם קטן, אני חושבת שבבית כנסת המטרה היא לייצר תחושה של קהילה. נכון, אנחנו כאילו קהילות יהודיות, אנחנו עם שמאוד חושב כמו קהילה.
כן.
אפילו נגיד עכשיו אני עובדת מול... תורמים מארצות הברית, בסדר? אז יש כאילו את איחוד הקהילות של צפון אמריקה, ככה זה נקרא, זה כאילו האיחוד של כל הקרנות הפילנטרופיות שמייצגות את הקהילות השונות, כאילו ג'פני זה נקרא, אז זה הקהילות. כאילו יש קטע בעם שלנו שאנחנו חושבים קהילה.
כן, זה גם, תראי, גם בכנסיות בסוף באים ל...
ברור.
זה גם אירוע קהילתי.
נכון.
נכון, הם באים, הם שומעים דרשה, כאילו יש בזה משהו מאוד... מאוד כזה.
נכון, אבל אתה, אבל אני שוב, נכון, הם שומעים דרשה, אצלנו לא חייבים לשמוע דרשה.
נכון, אנחנו באים להתפלל.
באים להתפלל, כן, ועושים את זה ביחד. ואפילו יותר מזה, נגיד, יש כל מיני כללים שבקריאת התורה, יש עולים, נכון? בשבת עולים 7 אנשים, בסדר? וכאילו כל עלייה זה חלק מתוך פרשת השבוע. ואסור להעלות בני אותה משפחה.
וואלה.
כן. ויש כאילו כל אמונות תפלות סביב זה. ואני חשבתי על זה, אני מתפללת בבית כנסת שגם נשים עולות לתורה, כנסת אורתודוקסי, פמיניסטי אורתודוקסי כזה, מודרן אורתודוקס, ליברלי, שוויוני, משתף שלנו מלא שמות, אבל בסדר, בסוף.
עושים בגברים.
כן, עולים לתורה. והייתי גבאית שנתיים, כשעזבתי את הכנסת, אמרתי, עכשיו אצלנו זה תורנות בין חברי הקהילה, ואמרתי, עכשיו אני אהיה קצת יותר... חיים סוסר באיזי, כן? ואז היה לי זמן להיות איזה, מזל, כי היום לא היה שום סיכוי שתוכל לעשות זה עם כל האוגן למשפחות המילואים, לא משנה. אז הייתי שנתיים גבאית, ואני פתאום הבנתי למה יש את הכלל הזה, שלא מעלים מבני אותה משפחה, כדי באמת לתת מקום לכולם. שזה לא תהיה איזו משפחה אחת, שכאילו משתלטת הזה, כן, והכל מחלקים את הג'ובים. ג'וב. זה כולה לא, אבל כן, זה הכבוד. הכבוד. בדיוק.
שלא יש לה קומבינה.
בדיוק. שלא יהיו את המשפחות פרוטקציה. של הקומבינה, כן. אלא אתה חייב שיהיו לך 7 משפחות בעצם, כל פרשה. זה כאילו יש בזה משהו שמאוד כן. מרווח את העניין הזה.
גם כשאת מסתכלת על ישיבות.
כן.
זה לא מקומות...
לא מפוארים.
לא מפוארים.
יש, חסידות גור לפעמים, אבל... נכון, ואני חושבת, למה אמרתי את זה של 7, שזה אחת הסיבות שיש את הכלל הזה של האמונה התפילה, זה דרך לייצר את הקהילה. אתה חייב שיהיו לך הרבה אנשים, אתה חייב לתת מקום להרבה אנשים, הרי זה אחד הדברים הכי חשובים בעבודה קהילתית, לתת מקום להרבה אנשים, שכולם יכולים ביחד לעשות את זה. אז, ואת יודעת, אני גם אגיד על זה משהו, שקובי עוז היה פה, באחד הפרקים, והוא הוציא שיר על אהרון הכהן. והוא מאוד ביקורתי כלפי אהרון. והוא כאילו, הוא אומר שאהרון הוא מין... הוא משווה אותו לדודו טופז כזה. כאילו מישהו ש... כן, מישהו שהוא כאילו נורא בשופוני וב... כן, כזה... כאילו פופוליסט כזה, בסדר? משה הוא כאילו זה, ואהרון הוא כאילו הולך אחרי העם ולא מנסה להשפיע על העם או לחנך את העם, אלא כאילו זורם...
מקשיב לאן, איפה הסקרים?
בדיוק.
לאן הסקרים הולכים, ולפי זה מסדר את המסרים.
כן, את המסרים ואת הערכים, וגם קיצור, וזה מעניין, כי אני ממש חשבתי על זה בשבת בבית כנסת, כאילו, אחרי כמה פרקים שאנחנו מתעסקים בבניית המשכן וזה, ובבגדים של אהרון הכהן, ואני רוצה להציע משהו שהוא קצת כאילו קשוח, אני אגיד אותו, שיכול להיות שהסיבה שהבגדים של אהרון הכהן הם כל כך, כל כך, כל כך יפים, זה כי אתה מערכת יחסים, יכול להיות שאתה מערכת יחסים מורכבת בין משה לאהרון. כאילו, משה הוא הדמות, הוא הדמות. ואהרון הוא אחיו.
כן.
ומשה הוא צעיר יותר מאהרון. ומאוד יכול להיות שהייתה איזה מין קנאה או איזה מין, אני כאילו רוצה לעדן את זה כי בכל זאת, אבל כאילו איזה מערכת יחסים מורכבת. והבגדים הנורא נורא נורא יפים האלה, זה דרך כאילו לתת לארון את המקום שלו ולמנוע קנאה או מתח. וזה אפילו עוד יותר ככה, כי מי שמלביש את הארון בבגדים היפים שלו זה משה. אז תחשבי כאילו על כן. ה... זה כאילו נותן את הרגע שהאח הקטן מכבד את האח הגדול.
כן.
אבל זה באמת מפתיע שיש כל כך הרבה עיסוק באיך בדיוק הדברים נראים.
דרך אגב, אפרופו, אתן עוד פרשנות לעניין הזה של הארון מול משה, מצד אחד על הביקורת שהצגת רגע על לקחת את הצורת התנהלות של אהרון כהוא פופוליסט לעומת את יודעת מסתכלים כאילו על שוב על הוויכוחים שיש היום בעם שלנו ולפעמים זה נשמע מהצד שהרי משה מנסה שילכו בדרך הישר.
נכון.
אבל גם אפשר להעביר על זה איזושהי ביקורת ולשאול, אוקיי, הוא יודע מה דרך הישר כי אלוהים אמר לו.
נכון.
אבל כביכול, לפעמים יש גם, את רואה בקשת הדעות שמוצגות במדינתנו, שיש דעות מסוימות שאנשים מסוימים חושבים שיש להם מקום, ודעות אחרות שכביכול אין להם מקום, צריך לתקן אותן. כאילו יש פה איזה, לי זה קצת מזכיר את הדבר הזה. שאפשר להסתכל על אהרון כפופוליסט, אבל אפשר גם לבוא ולהגיד שהוא מכבד את, את הרוח בעם, ולא מנסה לבוא ולחנך אותו, אוקיי?
כאילו... אבל, ואפילו יכול להיות שזה יותר מזה, בסדר? יש ב, כאילו ב, במנהיגות ובעבודה קהילתית, ובכל זה בעצם תמיד אומרים שצריך גם את הטופ דאון, וגם את הבוטם אפ.
כן,
כאילו,
נכון. את, גם בניהול השקעות, אגב.
גם שמה?
לא, שפעם אחת הטופ דאון זה להסתכל על המקרו-כלכלה.
כן.
אוקיי? על הדברים שמספרים את הסיפור מ-20 אלף רגל, והבוטום אפ זה לחפש את החברה הבודדת.
שהולכת כאילו להסתיים.
שהיא, למה המקרו הזה עובד בשבילה, או אולי בלי קשר למקרו, היא פשוט טובה בתחומה, מצטיינת וכולי. אז בסוף תמיד האמת היא באמצע. נכון, זה גם זה וגם זה. יש גופי השקעות שעושים רק מקרו, לא מסתכלים ברמת חברה בודדת, ויש גופים שיגידו, אנחנו רק בוחרים את החברות ולא מסתכלים בכלל על המקרו. בסוף לדעתי, האמת היא איפשהו באמצע.
גם וגם. כן, כי
יכולה להיות... גם על החיים נכון, כאילו להצליח להסתכל מבחוץ בנקודת מבט קצת יותר רחבה על סיטואציה, לעומת המיקרו-מנג'מנט של סיטואציה שהיא...
נכון, כי יכולה להיות חברה מדהימה, אבל אם לא מגיעה ברגע הנכון של המקרו-כלכלה, אז היא לא תעבוד, ויכולה להיות... יכולה להיות כאילו משהו שמאוד
ברור. חברה בינונית, שאומרים, תמיד אומרים שבהשקעות צריך מזל.
נכון, אז בדיוק זה.
או בחיים בכלל.
כאילו מגיע לרגע
ש... כן, שהעיתוי נכון, שפתאום הכוכבים מסתדרים.
נכון, 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 נכון. זה ממש כך. אני מרגישה את זה עם העוגן. בדיוק, אני בדיוק מתעסקת בזה, אני כותבת על זה, על כאילו מה, איך מארגנים הרבה אנשים לעשות טוב ביחד. ואחד זה הראשונים, זה מומנטום. כאילו, אם היינו מנסות להקים את העוגן חצי שנה אחר כך, לא היה מי לדבר. בשבעה באוקטובר פתחתי את קבוצת הוואטסאפ הראשונה, הפוסט הראשון בפייסבוק, כאילו, ורחבנו על הגל שאנשים חיפשו רק מה לעשות. ומגיעים חצי שנה אחר כך, זה גם, זה עדיין אפשרי, אבל זה הרבה יותר קשה.
ברור שזה פחות ידיים.
כן, זה הרבה יותר זה. אז הטופ דאון בוטם אפ, יכול להיות שכאילו משה, הוא כאילו מגיע מאלוהים, נכון? הוא גם נגיד במתן תורה, אז הוא נעלם ל-40 יום ו-40 לילה, זה גם מה שהלחיץ טעם, וכאילו... כי הוא מגיע מהטופ דאון, והוא ממש, גם ממש טופ דאון במובן הזה שהוא גדל בבית של מלך, כן. הוא לא התערה בעם, הוא לא התחכך בעם, הוא לא מכיר את העם. אהרון!
הוא איש השטח.
כן, אהרון from the block, כאילו.
כן.
כזה.
וכדי שהשטח אולי יכבד אותו, גם צריך להלביש אותו כראוי.
נכון.
לבדל אותו.
יפה. לא, זה גם יפה, כי אני כאילו קצת יותר ביקורתית בנשמתי, ואת כאילו מביאה לי משהו קצת יותר...
מראה לך אותו
בהרבה חן. יפה, בהרבה חן, נכון, אני חושב שבגלל זהו, כי משה לא צריך בגדי שרד.
נכון, כי משה הוא the chosen.
נכון, ואהרון כן צריך, כי אהרון הוא מהבלוק, כאילו מהחבר'ה.
כן?
כן. ויכול להיות שככה גם ברגע שהוא קצת מורם מהעם, הוא קצת מוזז, אז הם לא יכולים, הרי מה קרה בחטא העגל? הם כאילו...
נכון, הוא אפשר להם...
הוא אפשר את זה, אז הוא כאילו אומר, ניסיתי לעכב אותם, ניסיתי זה, הוא כאילו לא כך ידע מה לעשות. אז הוא אומר, הנה, אתה תלבש בגדים כל כך מכובדים ויפים, שהם לא יעיזו, כאילו הם יהיו יותר זהירים כשהם יבואו לדבר איתך, ועם משה גם ככה הם זהירים. מתי הם באים לדבר?
גם בסופו של דבר זה היה קטע כשאתה מנותק.
כן.
משה.
נכון.
אז הרבה יותר קל להגיד, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, גם
אבל
בסוף
אתה לא מבין מה קורה לעם.
אבל יש משהו בשטח שצריך להתמודד איתו, וזה הלחצים, זה ה...
את יודעת שאני הרגשתי את זה.
כי הוא קל לבקר את הארון, אבל...
אבל לא, לא, זה יפה, זה יפה. אני הרגשתי את זה מאוד, כשהייתי סגנית ראש עיריית ירושלים, ואז עברתי להיות חברת כנסת. וכשהייתי סגנית ראש עיריית ירושלים, אז נגיד את ה... קראו לזה מוקד סיוע למילואים, למשפחות מילואימניקים, זה היה בזמן צוק איתן, והרמנו את זה מהלשכה שלי בעירייה. הייתה לי לשכה גדולה. כן, כי... למשל, הלשכה הגדולה זה כי יכולת לקבל או לשכה קטנה קרובה יותר לראש העיר, או לשכה גדולה רחוקה יותר, והוא לא כל כך רצה שאני אהיה כל כך קרובה. תן לשכה ענקית, ענקית, בבניין רחוק, אבל ענקית, פרופו נדלן.
זה מזכיר לי שהמנכ״ל שלי בקורונה אמר לי כל הזמן, בואי תעלי, אני רוצה שתעלי לשבת בקומת הנהלה, שזה המדושנים יושבים, ואני פשוט סרבתי, אמרתי לו, לא, לא, אני נשארתי עם העובדים שלי, בשקט שלי, תעזבו אותי, אני לא רוצה להיות חלק מהאירוע הזה שקורה כאן.
של ההנהלה, יש בזה משהו שהוא, הוא גם מבלבל נורא. ואז הייתי, היה לי לשכה ענקית, ואת כל הטלפונים, כל זה, כאילו כל המוקד היה אצלי בלשכה, אני כאילו ממש זוכרת שהלכתי לעבוד לפעמים בבית קפה, רק
שיהיה לי שקט.
שיהיה לי שקט, ואז עברתי לכנסת, ובכנסת, את לא יכולה להביא עשרות, היו עשרות אנשים, את לא יכולה להביא עשרות אנשים ללשכה שלך בכנסת. את, הם צריכים לעבור, הם צריכים לקבל אישור, טאג, זימון, ואז הם צריכים לקבל את ה, כאילו, לעבור את הבדיקה הביטחונית. ויש חומה ענקית, כאילו מין ממש מערכת ענקית סביב הכנסת, ואת צריכה לעבור את הבידוק, ואז את הולכת.
כן.
התחלנו פינה חדשה, אז אני אתן לך לחשוב עליה בינתיים, על איזושהי דמות מהפרשה שהיית רוצה לומר לה משהו.
וואו. מעניין. אני האמת הכי התרשמתי בכל הדבר הזה, בכל השיחה שלנו.
כן.
מה שאני אקח איתי, זה באמת את הצד של אלוהים, את הפרקטיות, אוקיי? זה לא מהפרשה,
זה
משהו
שהכנס
לי מלפני קצת.
אבל זה בהכל.
אבל זה, בעצם הפרשה היא ההמשך של הדבר הזה.
נכון.
של בעצם לבוא עם תוכנית עבודה.
נכון.
ולהאמין בעבודה, וב...
מאמץ.
פרודוקטיביות ומאמץ.
נכון.
שזו בעצם הדרך להגיע ל...
להצליח.
להצליח, בדיוק.
נכון.
כן.
זה נכון.
אז כן.
נכון, אני לא מאמין בעבודה.
כן,
ממש.
בדיוק.
זה קטע, יפה. אז מהמם.
וגם במקום אבל מאוד לא פנטזיונרי.
נכון.
כאילו יש פה המון יזמות, נכון? המון חזון, המון דברים להשתלט עליהם. ומצד שני, בסוף הכל כן יורד לפעולות הקטנות, והפעולות המאוד שחלטניות.
נכון.
כסף.
נכון, כן. ומי מופקד על זה, ומי עושה את זה, נכון. ואיך עושים את זה, ולא איזה מין... נכון, הוא היה כאילו לכאורה יכול להוריד מהשמיים את המשכן.
כן.
הוא היה יכול.
נכון.
אבל זה לא קורה. הוא מאמין נכון. ביזמות.
כן, וכמו שאמרת, בזה שהאנשים עושים.
נכון.
הוא נמצא שם כש... אני אתן לך...
Go for it.
אבא, אתה מקשיב? אבא שלי.
נו.
נעשה אותו אלוהים קטן. אבא שלי, כשיש לי שתי בנות, והוא פחות היה בעניין, הוא סבא מדהים, אבל הוא אמר לנו, אני לא הבייביסיטר שלכם, כאילו עכשיו פעם בשבוע אתם תשימו לי ביומן זה. אבל אין דבר... שאנחנו נצטרך, אוקיי? כאילו מה שמביא אותו, זה לא עכשיו מצוקה, אבל זה שהוא רואה את הצורך, וזה לא כאילו שמנו לו עכשיו קוביה ביומן, מבינה?
כן, כן.
זה בדיוק זה, הוא תמיד, אני יודעת שהוא תמיד יהיה שם כשאני צריכה, אגב גם אמא שלי, אבל יש משהו, אמא שלי הייתה מוכנה לבוא ולעזור ולהיות, וזה בכיף שלה, רק תני לסלוט. והוא, לא, רק שהוא יודע שממש צריך, ואז הוא יהיה שם על מלא. וזה כזה, זה כאילו המישהו הזה, האנשים האלה שאת יודעת, ובמקרה פה זה אלוהים, אבא, במקשה, בוא, עשיתי פה השוואה, אני חושבת מאוד מאוד מפרגנת, של האנשים האלה גם בחיים שלך, שאת יודעת שהם שם כשאת צריכה אותם, אוקיי? הם העוגן, אבל בסוף הם לא ייקחו אותך את הדרך, את צריכה לעשות אותה.
ואת אומרת, וזה אלוהים. אלוהים אומר, אני פה בשבילך.
כן, ככה אני רואה, ככה אני תופסת את זה.
כן, כאילו אני...
כשהם היו צריכים אוכל, הוא הביא להם.
נכון.
אבל הוא לא יוריד להם עכשיו...
נכון.
משכן.
אבל כשאתם לא במצוקה, אז תעשו את העבודה.
בדיוק, גם זה לייצר הרגלים ולבנות משהו שיכול להחזיק לאורך זמן.
בדיוק, בדיוק. וגם החוויה הזו שהם, כאילו אני כל הזמן חושבת על הזאת שטבתה, ואז היא תראה לבת שלה, והנכדה, כאילו זה אימא עשתה.
לשמש דוגמה, נכון, נכון.
וגם כאילו כולנו עושים זה ביחד, כמו הסיפור עם פסל החירות. כאילו כולם רוצים להרגיש חלק מהדבר הזה, וכשאתה מקבל משהו בחינם, אתה מעריך אותו פחות.
נכון.
וכשאתה עושה בשבילו, אתה מעריך יותר.
דבר אחרון, אמא שלי לימדה אותי כמה חשוב לנתן לבנות שלי לעזור.
נכון.
Okay?
ברור.
וזה בדיוק זה. זאת אומרת, הדבר הזה של לייצר שותפות.
נכון.
שהמשפחה, ברור שזה אף פעם לא שווה כמה ההורים נותנים, לעומת ברור. כמה שהילדים נותנים, לפחות בגילאים הצעירים, מתישהו זה לצערנו מתהפך. אבל זה בדיוק זה. התחושת שייכות, אוקיי? Okay? היא נובעת מתוך הדבר הזה. עד כדי זה שמשבר גיל העשרה שיש להרבה בני נוער, זה דווקא מתוך זה שלא נתנו להם לעזור לדעתי, ומגיע איזה רגע שהם כאילו כבר שוברים את הכלים, הם לא באמת מרגישים חלק, אז הם מורדים.
את יודעת, זה מחזיר אותנו לחלק בשיחה של כאילו איך בית האל נראה. בסדר, אם אתה אמור להרגיש קטן בתוך הבית.
או שותף.
או שאתה אמור להרגיש שותף, כאילו סטייק הולדר.
נכון.
ממש, יש לך מניה...
נכון?
בעל
עניין.
כן, במשכן שנבנה, ובבית כנסת, אתה זה שגם...
אתה תרצה לשמור עליו.
נכון, נכון, אתה הגבאי, אתה החזן, את הזה, את... וחלק, אגב, מהמאבק של הפמיניזם הדתי, שגם אנחנו רוצות להיות בעלות מניות, אנחנו רוצות להיות חלק מהדבר הזה, ולא להיות איזה.
כן.
אז ממש לסיום, זה הפרשה האחרונה בספר, ואז זה פשוט כל כך כל כך יפה, כי תחשבים, סוף סוף בנו את המשכן, סיימו את הכל, ויש פה, יש פה ממש פסוקים מאוד מאוד יפים, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. וכאילו זה רגע מאוד יפה, ואז מספרים שמשה לא יכול לבוא אל אוהל מועד, כי אלוהים ממש יושב בתוך המשכן. תחשבי על זה שהם בנו ובנו ועשו 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 ועשו, ויש את הרגע שאלוהים אומר, עשיתם עבודה יפה, הנה אני נכנס למשכן, אני יושב בו, והפסוק האחרון זה, כי ענן אדוני אל המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. ככה נגמר הספר. וזה, בבית הכנסת, ברגע הזה כולם קמים ואומרים חזק, חזק ונתחזק, ויש בזה משהו, וזה רגע נורא מרגש, כאילו, כל פעם שמסיימים ספר, יש בזה משהו מתרגש, תחשב שזה משהו ממש, כאילו,
אני מרגישה את זה גם.
את מרגישה את זה, נכון, שזה משהו שכאילו, זהו, עשינו, כן, ותחשבי על בני ישראל, הם בנו את המשכן, הם הצליחו, עם של עבדים, שכאילו, הצליחו גם בטח רבו, והצליחו להתגבר על המריבות, והיה זה וזה, והם הצליחו בסוף לעשות את הדבר הזה. וכמו שאת אומרת, על
וגם
האוגן...
וגם קירבו את אלוהים אליהם.
בדיוק, על האוגן הזה, שאלוהים אומר, יפה, עשיתם עבודה טובה, הם רואים את זה נגד עיניהם, זה יפה. וואי, גד, תקשיבי, היה מדהים, באמת. היה... אין, לא, הקטע הזה של להביא מישהי שמבינה בכלכלה, לדבר עליה.
אני תמיד צוחקת שאני רואה את החיים דרך ככה המשקפיים שלי,
ואני... אבל זה ככה זה. ככה זה, ואז יש לך פרספקטיבה נורא מעניינת על איך עשינו את המיסוי כדי להקים את המשכן. אז אני אעשה לומר שוב את כל התארים שלך?
לא, אין צורך, אין צורך. באמת שאין צורך.
אז גת, ממש תודה.
אני מסתפקת בגת.
גת זה מושלם, כן. היה ממש מדהים מדהים, ובהצלחה גדולה בכל מה שאת עושה.
תודה רבה.
וזהו, פרשת דרכים. איך את אומרת בסוף הפודקאסט שלך? את אומרת...
אני אומרת, אני הייתי גת מגידור.
אוקיי.
ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
ואת לא אומרת...
תודה שהזנתם.
תשתפו, את לא אומרת את הדברים האלה?
לא. אין לי את זה.
אין לך את זה. אז אני תמיד מנסה לומר, אני אפילו לא עושה את זה טוב. אבל תשתפו, תשתפו לחברים, תעשו את כל מה שצריך.
האמת שכן, גם זה סופר מעניין.
כן, כן, כן. כל פרשה, כל פעם מחדש זה מפתיע, שם זה מעניין. תשתפו, תראו, תלייקקו, תעשו את כל הדברים האלה.
כאילו איזושהי זווית, ונורא קל לראות גם, לעשות הגבלות.
נכון, לחיים עצמם.
כן.
זה הקטע של הספר הזה, לכן אני מתאה.
תודה. תודה רבה.
תודה רבה, גת. תודה.